יום ראשון, פרשת האזינו, עשרת ימי תשובה, בעיצומם של עשרת ימי תשובה. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים עם דבר מעניין, שסיפר הגאון הצדיק ומלך וידרמן שליט"א, המובא בעבר הפרשה, שזה בעצם יכול להוות המחשה מעניינת, על ההשפעה של הימים הקדושים והגורלים האלה, גם במישור הגשמי הניכר לעין. הוא מספר שהוא שמע מרב גדול את המצחוך המופלג, מפורסם, הרב גאון הרב פנחס פלדמן שליט"א, שעומד בראשות כהן מפורסם בירושלים, שהוא מכיר ויודע לראות מזלות בני אדם בהבטה על כף יד. ובאמת, בכל השנה הוא מקציב זמן לקבלת קהל, אך בימים שבין ראש השונה לו ישנה רבה, הוא לא מקבל קהל, הוא אומר שאין טעם לבדוק בסימנים. בסימנים של יד בימים האלה, כי הסימנים, אומר, משתנים מדי יום ביומו בפעל ממש. ככה הוא אומר. אומר שאדם מהשואה לא יכול להכיר בזה, אבל מי שיעתיק את כף יד שלו, כן, שעשה הטבעה בדיו על דף אחד אימה, כל יום מהימים האלו, הוא הביא את זה על מי שמכיר בחוכמה הזאת, אז הם יראו שינויים גדולים מיום ליום. כי כל מה שיקרה לאדם בכל ימות השנה, יקבע בימים האלו. ובידינו לבטל כל גזרות קשות ואכזריות. בואו ננצל את הימים והדקות והשעות הנפלאות האלה. יש פה שוט בהלכות יום הכיפורים ממור הנגון רבי ניסן קרליץ שליט. האם יש מצווה לאכול כל היום בערב יום כיפור? אמר רב ניסים שנראה שהמצווה היא להרבות בסעודה יותר ממה שרגיל. אבל אין דין לאכול כל היום. עוד שאלה, מי שאומר בתפילה זכה שהוא מוכל לכולם, תפילה זכה, שאומרים בערב יום הכיפורים, האם זה נחשב למחילה גמורה? התשובה היא שאם הוא קורא מתוך המחזור, ומתוך הדברים הוא אומר שהוא מכל לו כל אדם, אין בזה מה זה מכילה, זה סדר התפילה שלו. אבל אם הוא תורר באמת למחול, והוא זוכר את מה שציירו אותו, ובכל זאת הוא מוכל בלב שלם, זה ודאי מועיל. האם מותר לבקש מחילה באופן שעל ידי זה הוא יגרום לצער לזה שהוא מבקש, כן? ודאי לו כל מיני דברים. אז הוא אומר פה שפשוט שאם הוא יסתר אסור לבקש מחילה, כי לא הותר לעבור על עינו אז דבורים, ולכן בעל כורחו השם מרחם יישאר אבונו בידו, והוא יצטרך לחשוב ולהתאמת, לשבור את הראש, למצוא פתרון באיזה צורה לעשות את זה, כן? עוד שאלה, מחרו מפטירני לבית הכנסת, אחרי הפומבית, איך מה שעושים, והגיע ל-$1,000. בהפסקה הוא הלך לישון, הוא נרדה עוד אחרי מינכן. בבית, הגבאי ראה שהאחרון שקנה לא נמצא, אז הוא קיבל את זה שהיה לפניו ב-$900. האם במצב קיפר, הגבאי יכול לתבע מנו $900? אז התשובה היא שזה שקיבל מפטירני, מכיוון שגילה דעתו בבוקר שהוא רוצה לשלם על זה, אז הוא חייב לשלם את $900. וזה שקנה את המפטיר ולא הגיע, לא צריך להוסיף את אותם $100, אפילו שהוא כבר קנה מהבוקר. גם מצדם היו מוכנים למכור את זה, בגלל שהוא נאנס, כי אפשר לו לישון בהפסוקה. בעלי בית, שנוח מאוד ללכת להם ביום כיפר, יותר מנהל רגילה. האם הם מותרות? אז התשובה היא שאם עיקר הדין מותר, שנעליים מאור סינתטי, אפשר שאסורות מדינה. נעליים רגילות ביום הכיפורים, האם הם מוקצה? אז הם לא מוקצה, כי יש אופנים שמותרים, כגון נחלה במקום שיש תיק. האם צריך להיזהר לא לתת לקטנים אוכל יותר ממה שהם רגילים? אין בזה איסור כלל, ואפשר לתת להם יותר, כך גם בקוטנים שהוא בן 9, אחרי שהוא צם את השעות שהוא צריך לצום. היינו הרגילים לשאת כפיים בתפילה סנעילה אצל החזון איש, התחילה תפילה סנעילה 40 דקות לפני השקיעה, ולא היו נושאים כפיים בנעילה. עוד נשאל רבינו, אדם שיש לו תאווה חזקה, הוא בלתי מוסברת לאוויר, השם ישמור, והוא נכשל שוב ושוב. הקבולת שהוא קיבל כמעט לא הועילו, מה אתה קונה? התשובה היא שבוודאי הכי טוב היה שהוא לא יחטא בכלל, אבל במצב שלו אפשר להמליץ. שיקבל על עצמו שבמיוחד בשעות שבהן הוא רגיל להיכשל, הוא ישמור באופן מיוחד, ולמשך אותן שעות הוא יהיה בעל תשובה. וזה יש לקוות שכיוון שהוא התחיל להשתפר, בהמשך כבר לא יתקשל כלל. אחיו של נער שסתם בדרך התורה, כאב את מצבו של האח, בא לבקש את תמר רבינו, מה לומר לו? להשפיע עליו שיחזור למותיו. אמר לו רבינו ואמר, תגיד, שהרי בסוף הוא יהיה מוכרח לחזור, עדיף שיעשה זה כמה שיותר מהר. דברים נפלאים מהגילה הנסיח בחוקך. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. סיפור שמופיע בנר לשולחן שבת. סיפר רב ישראל שפר יליד טבריה על הימים ימי המנדט הבריטי בארץ ישראל. מדי שנה היו נוסעים למירון להתפלל בציון הקדוש. ביום הקדוש, יום הכיפורים. שנה אחת, בשל מרות תפריס צדיק וב, פחדו לנסוע, הדרכים היו יותר ממחזקת סקונה. הוא אומר, אנחנו משפחת שפר. באנו מצבריה, אבל מירושלים באמת הגיעו בודדים. בערב יום כיפור, עדיין בבוקר, עדיין לא היה מניין. הוא אומר שאחרי שחריס הוא ירד לאדיר של הכפר לראות את החליבה, להביא שלב. שיהיה קפה למתפעלים, מוצא צום, פתאום עובר בסמוך איזה אדם חסון, לבוש בתלבושת של ערבים, אני רואה כאחד מערביי האזור. כשהוא ראה אותו התקרב, הוא שאל, כמה יש לכם בקבר? אז מיד הוא ענה בלי איסוס שאנחנו פה 50 יהודים. אני פחדתי שאם הוא ידע שאנחנו מתי מעט, אז הוא יספר את זה לערבי מירון, יקום עלינו לשחתנו. אחרי שגמרתי את העסקים, חזרתי לציון, ואז אני רואה את אותו אחד, עומד ומדבר עם אבא שלי בחביבות. כשהוא ראה אותי, הוא יתראה, מה אמרת שיש פה 50, בקושי 9 אנשים. עכשיו אני כבר לא יכול לחזור הביתה, אני צריך להשלם לכם עניין. לא הבנתי מה קורה, ואז התברר לי שזה זינתי. נתי הידוע מפקיעין, בין לאותה משפחה מיוחדת ואמיצה, שלא זאת פקיעין מאז חורבן ואיסייני. היה לבוש כמו ערבי, כי איך יכול להסתובב חופשי בכל הכפרים הערבים בגליל. רק בצהריים, כשהגיע חכם אהרון הנודע, אנשי מירון, מיר זינתי יצא לבית שלו. גדלותם של יהודים של פעם, יתו מכל לב על המניין שהרגיל ביום כיפור והסכמה להיות רחוק מהבית. אנחנו ממשיכים פרשת השבוע, כי היא חייכם, כי הוא חייכם. בדבר הזה תאריך שני יום מן אל האדומו. יש פה מעמד נורא שהתרחש במוצא יום כיפר, שישנה תף שיניים, בבית של מורן פויסק הדור, הגיר של יושי, ומתאר פה הנכד, לקוח מתוך הספר גדול לשמושו. מתאר הנכד, שהיה הדריה למעמד הגדול. הוא אומר, להבין מה קרה באותו לילה מופלא, צריך להקדים ולתאר קודם כל איך נראה לילה רגיל, אצל רבינו, בשנות הזקנה המופלגו. הייתה תרונות של נכדים, לשעות עם הסבא, הסבא הגדול, ברילות, לסייע לו, לשרר אותו בכל הצרכים שלו. אנחנו מגיעים בשעה 10 בלילה, פוגשים את הסבא הגדול מוטש כליל, קשה לתאר את חולשתו הגדולה, את הפיסות כוחותיו לעת זקנתו המופלגת. בקושי לנשום מעלו כוח. מרוב חולשה נרדם באמצע אכילה. לשנות ממצב ישיבה למצב עמידה, זה היה בשבילו מאמץ עצום. אבל חזקה עלינו פקודת הרופאים להשתדל שיעשה את הכל לבד. לא מסוגלים לראות אותו כאן במקומו מרוב רחמנות, רבנו עשה פעם אחת לא הצליח. אחרי זמן קצר הוא מנסה עוד פעם, לא היה לו מצליח. טוב, שראינו שבגדר היינו אפשר, היינו באים לעזור לו. המעבר ממצב עמידה למצב שכיבה על המיטה, המבצע שלם. ואילו להעביר את רבנו ממצב שכיבה למצב ישיבה, צריך מאמץ כופל ומכופל. הגיע ממצב שהפסקנו להביא נכדים צעירים, מחשש שיפלו איתו ביחד. לפני השנה הוא לקח כמות גדולות של כדורים נגד כאבי ראש שהוא סבל מהם. כל הגוף שלו היה מיוסר. אין איבר אחד שלו ממש מנופח ומחויבים. אפשר לדבר על המצב הנורא ברגליים שהם מגובסות דרך קבע שבקושי הצליח לעמוד עליהם. אחרי כל המאמץ הקשה, של העברה שלו למיטה לישון, הוא הצליח לישון שעה אחת בלבד, שאחריה הוא התעורר, הצמיד עיניים לשעון, שאל מה השעה, מחשש שהזמן, סדר הקבל של לימוד לפנות בוקר כבר הגיע. אחרי שאנחנו יודע איתו שעבר רק שעה, שעה וחצי, בקושי הצליח לחזור לשינה. אחרי שעה שוב מתעורר, ברי מגיע זמן הסדר, גם אחרי שהוא קם לסדר, הלימוד הקבוע לפנות בוקר, לא היה מתפדף באיזה ספר, לא היה באיזה ספר שוט, גם לא לומד את התחומה שלה, מיד מתחיל מאוד בעיון. פתאום נהיה בן אדם אחר לגמרי. לא אותו אדם שראינו פה לפני זמן קצר. בזמן הסדר אני ראה אברך צעיר בשיא כוחו בתפארתו. צולל לתוך לימוד הגמרא, בכל, לומד עם עצמו, כאילו שהם חברו את זה בואי מקיים. כשהגיע לגיל 100, התחילו הבעיות בראייה, זה פשוט היה מצמד את העיניים לתוך הגמרא ממש, וככה יושב שעות על שעות בתקזות פרוחה, ועמל בתורה בכל הכוח. תקופות מסיימות, גם כשהוא הצמיד את העיניים לגמורה, הוא לא הצליח לראות האותיות. ואז רבו ישראל, לא היינו מסוגעים לראות את זה ממש מתוך חכמונס. שפס את המילים, הצמיד עוד יותר את העיניים, נסלה לקראת עוד משהו, עוד מילה מתוך הגמורה, וככה יגע ועמל עד קצה היכולת האנושית. ממש הלילות היו קודש ללימוד בעיון. ותכליס האבונה. פעם ראה אותו אחד הנכדים, עמל, יגיע לאיזה קטע אחד בבלמויר, לילה שלם, בלי שהוא ממשיך עד שהוא הבין את זה לגמרי. זה כל לילה. עכשיו נתאר, אומר אותו נכד, כתוב מציין כיפור נורא של שנת השיניים. רבינו היה אז בן 99.5. יום כיפור עצמו היה פחד גדול לבריאות שלו, הסוכר עלה וירד. היה בבית אח צמוד שבדע כל הזמן את המצב. במשך כל היום הוא שכב במיטה, מחובר לעירון נוזלים. כולו שמח, מלא שמחה, שהוא הצליח לצום גם ביום כיפר. ומוצא עם כיפר לא היה מאושר ממנו, עלי אדמות, על כך שעבר בשלום את היום הקדוש, בלי לאכול. נכנס לו המיטה ואמרנו לו, יום טוב. אני עושה בצסם מבייס קודשי הקודשים בלי פגע. והיה נהנה חינמי. מדרך ויום טב. צריך לעשות יום טב, נכון? אחרי שהוא סיים את הסעודה הבשרית של מוציא עם כיפר, הלך לנוח במיטה. חשבנו שאחרי צומתיש כזה, ועוד בגיל כזה, ינוח כל צורקוי. אחרי 40 דקות נשמע איזה רחש מהמיטה. אומר אותו נכד, אני ניגש, אני שואל אותו מה, לראות מה קורה. אני רואה שהוא קם מהמיטה, אני שואל אותו מה קרה. אז הוא אומר, אני רואה שאני לא מצליח להירדם, אני אלמד קצת. הוא מתיישב, מתחיל ללמוד, הוא כאילו מקבל כוחות חדשים, מתחיל ללמוד להתלהבות. בינתיים מתקשרים בני משפחה, מודאגים, לשאול מה שלמה סבא. אמרתי שאני לא יודע מה עושים בקדם מצב, כולם הזהירו אותי, אמרו לי, אתה חייב לגשת, להגיד לו סכנת נפשות, אחרי צום, בגיל כזה. אמרתי להם, נכון, אבל אין לי את האוזה, לגשת, להפסיק אותו באמצע הלימוד, אני חכה, שהוא ירים רגע את העיניים, תסתכל החוצה. לא יהיה אומן כי יסו ברבו ישראל, הוא חיכה 6 שעות להזדמנות הזאת. ההזדמנות לא הגיעה, רבינו למד בשיא ההתלהבות, בשמחה, אומוי והגיע, כאילו שהוא לא בגיל 99.5, וכאילו שהוא לא שרוי בצום מאפיסה כנורות. רק אחרי 6 שעות, בשעה 3 בלילה, אז טיפנים, ניגשתי לסבא, לשאול, אולי אני אכין לו איזה כוס קפה? אז התשובה שלו הדהימה אותי בכלל, אני לא מבין, הוא אומר לי, הרי מקודם, גמרנו לאכול את ה... סיימנו מקודם את הסעודה הבשרית. אומר הנכד, הנשימה שלי נעצרה מהסתוממות. כל כך שקוע בלימוד, בהתלהבות, הוא לא שם להם שעברו 6 שעות. אמרתי לו, הרי עברו 6 שעות. הוא מסתכל בשעון, הוא באמת שעברו 6 שעות. אז כן, הוא רשאי להכין כוס קפה. הפצרתי בו, שלכל הפחות עכשיו, יחזור למיטה לנוח קצת. לא ישן מתחילת הלילה. למדתי שעוד הרצפות, אמר לי באמצע העניין, לא יכול להפסיק, ועוד 3 שעות ללמד, עד שהגיעה תפילה. ולצא את זה יכול להדביר כסתו, היו צריכים לעלות בחור, שיוציא אותו בבריר כסתו. 9 שעות לימוד רצפות, לאחרי צום, בגזי גיל, אה, מהיר נרוס. עוד לא הסתיים הסיפור, רבי ישי. אחרי התפילה, הוא חצה הביתה, אומר אותו נכד, אני חוזר הביתה, ואני גדוש נקיפות מצפון. אני חושש לבריאות של רבינו, עיני כל ישראל נשואות אליו, אולי לא עשו את התפקיד כמו שצריך. לא שמרתי עליו כהוגן. לא, וכיפתי מספיק, שיחזור לישון לנוח קצת. אחרי כמה שעות אני מתקשר, לישון עם כל הפחות עכשיו, הוא כבר הלך לישון. הפתעתי לשמוע, יושב רחון על הגמורה ולומד, סדר יום הקבוע, כאילו קרה כלום, כאילו הילה, הוא לא היה ער כל הלילה. עד כאן התיאור הנפלא של אותו נכד. למחרת היום, בתיאום כל הארץ, המייס היה מופלא, עשה לו כנפיים, כולם דיברו על זה. אומר אותו נכד, נכנסתי, ראיתי שעדיין עידן חד וסו, שאלתי אותו והפלאה כל הלילה, אבל הרבי לא דילג אף פעם על שנת לילה, מה קרה? הוא אמר, לא יכולתי לרדי, יוניף ככה תרדו ביתי, הוא אמר, לא יכולתי לרדי, אז למדתי, אך, לא עשה מזה עסק. אך, מורן הרבי זה שיב לצל. אנחנו ממשיכים, יש פה מאמר נפלא של הרב ישראל, לא יש שליטה. ספר פה על השרוף מבריסק, כגון רב שואלי ביסקין. אחד התלמידים שלו, אחז אותו אימה, והרגיש כאילו חרב חדה מונחת על צווארו. ואיך הוא לא ירגיש? בימים האלו, פרקים את תשובה, נכתבים ונכתבים חיליים של כל בו אלו. לא יכול להתרכז בלימוד, בלימוד בכלל, בשיעורים של הרב בפרט. בערב יום הכיפור, קורא לו רבי ישעלג ואומר לו, הולך לבית של פלוני, צדיקי ירושלים, תראה איך הוא מכין את עצמו ליום הקדוש. התלמיד חשב לעצמו שכנראה הרב ראה ברוח קודשו את הפחד שלי, את הרעדה מיום הדין, שלח אותי לצדיק להוסיף עוד בעבודת הקודש. טוב, הוא צעד מסוכרן, חושב על הנהגות, שהוא עומד לראות שם, הנהגות הקדושות. הוא מגיע הביתה, הוא רואה דלת נעולה, חלונות מוגפים, בטח הוא מסתגר, מי יודע איזה תיקונים הוא עושה שם אותו צדיק ששלחו אותי לה. טוב, הוא דופק, מציץ מאחורים, סדקים, גורניש, לא רואה שום דבר. עכשיו הוא מציץ יוחר המנעול. והוא רואה אותו צדיק, יושב. יושב ועוגל התורה, והוא מקשיב. והוא שומע שהוא לומד, לא סתרים, לא צפונות, לא זוהר, לא קבולה, לא מוסר. גמורה! גמורה בכל הרי, במתיקות נפלאה. ככה עברו שעות רבות, שום דבר לא השתנה, אותו לימוד, אותה מנגימה. השעה מתאחרת, צלילי ערב כמעט נטו, היום הקדוש בפתח. הוא חוזר הביתה, שואל אותו, מה ראית? שואל אותו, בשואלית, מה ראית? אומר, כלום. אומר, כלום, ראית? הוא עושה משהו, אומר, לא משהו מיוחד, שב ולמד. אמר לו, בשואלית, זה מה שרציתי להראות לך, מי שמתנהג כשור כל ימות השנה, לא צריך להחרד מימת הדין ביום כיפור, ולכן בערב יום כיפור יכול לשבת וללמוד. ברוגע ובשלווה. רק הכסיל שהולך בחושך, לא חרד מגזר הדין שנחתם בימים אלו, ומתוך חיימה וחרדה, אז הבן דת, מקבל, אז אומר לעצמו, איזה קבלה אני אקבל ויזכה בדין, איזה מנהג טוב, הוא יעמיד שלה ביום די תקודה. אכן רבי זה, הקבלות האלו חשובות, הן יכולות להכריע את הכף לזכות, ומהסיפור הנעל אנחנו לומדים, לא להזניח את התיקון, של שגרת היום. רב אמר יהיה אם נשים את כל קובץ המשקל על אותה קבלה או מנהג שקיבלנו עצמנו לקראת ממדים וניטוש חלילה תיקון מעשים רגילים שנעשים את היום ביומו. אחרי שנחזק תפילות, סדרי לימוד, הנהגות שבלולו לחווי רואה, שמר הסלושן, כיבודה והן, כיבוד ומקוד בסמדרש, שאר דברים שצריכים חיזוק. אז יועילו הקבלות המיוחדות כתוספת קדושו. להיכתב ולהיחתם בסביב אנשי צדיק גבורה. אנחנו ממשיכים הרבה יסעים השוט היומי. אחד בישל תבשיל חלבי, לקח בטעות כפית בשרית, להרבב את התבשיל על אש. מיד תפעתי שבשרית, הוצאתי אותה. באותו יום, כמה שעות קודם, השתמשתי בכפית בשרית אחת מתוך שש כפיות בשרות שיש לי לבשר אותך. ממילא כפית אחת היא בסיומו. שער לא. אבל אני לא יודע איזה כפית לקחתי מהשש. אז התשובה היא שהכפית צריכה גולה. היא צריך להמתין 24 שעות מהבנייה, ואז להגיד בתוך מים רותחים. לגבי התבשיל, אם היה ברור שהשתמשו בכפית בסוים, התבשיל היה נאסר, אם אין בו פי 60. כן, ופה שם כבר בשולחן ערוך, שצריך מספיק שיהיה פי 60 רק כנגד החלק מהכפית שנכנס, ולא צריך כנגד כל הכפית. ואם היה ברור שהכפית שהשתמשו בה לא הייתה בסוים, אז ודאי התבשיל לא נאסר. במקרה שלנו שיש ספק, צריך לדון האם הכפית מתבצלת ברוב. דעת השולחן ערוך שכלי שבלה איסור, בטל ברוב. ואילו השח מחמיר בזה, כיוון שאפשר להגיל בקל, צריך להמתין 24 שעות שלא בניין. אמנם במקרה שלנו שהכפית כבר הוכנסה לתבשיל, שאין לו תקנה בעגלה בהמתנה, יש מקום להקל, לסמוך על ביטל ברוב. כך גם כתוב בחידוש הגרשוני, ובין סלחם יהודות. אנחנו מצליחים דפיים בהלוכה, האם מותר לחתוך מאכל עבור בעל חיים שלא יכול לאכול אותו שלם? והאם מותר להשביח עבורו מאכל כדי שיערב לו יותר? כך בעלות מעניינים מעניינים. נוכל לשמוע בשלוחה אחת ולרוות נחת. בואו נמד גם אנחנו נתנה דפיים בהלוכה. דבר שלא ראוי לאכילה. האם מותר להפוך אותו בשבת לראוי לאכילה לבעלי חיים? בהכנת בעלי מאכל בעלי חיים בשבת, במידה שמותר להכין אותם, כן, לזה נדבר מחר, אז באמת יהיה מותר לעשות את זה. אפילו שזה יותר חי, וזה כדי למנוע צער בעלי חיים, ולכן, לדוגמה, אכל שיפר לאכול אותו בשלמותו, אז יהיה מותר לחתוך אותו. גם מאכל שראוי לאכילה לא בעלי חיים, אלא שלבעל חיים שלפניו לא ראוי לאכילה, אז יהיה מותר להכין אותו לאכילה. לדוגמה, אם בעל חיים שלפניו צעיר מאוד, השיניים חלשות, המאכל קשה, אך שמדרשות שיניים חזקות כדי ללדות אותו בשלמות, אם מותר לחתוך אותו, למרות שרוב בעלי החיים אוכלים מאכל כזה, לא זקוקים לחתוך. כלין הכנת מאכל אדם בשבת, כך גם הכנת מאכל לבעלי חיים, אסור לחתוך לחתיכות קטנות דק דק, בלשון הפוסקים, שום הלכס התיכן, בין אם זה רואה לאכילה ללא חיתוך ובין אם לאו. יש אומרים שבסמוך לאכילה של בעל חיים מותר לחתוך כמות שהוא עתיד לאכול בארוחה אחת, כאן שבכזה אופן מוגדר החיתוך כדרך אכילה ולא כתחינה. אבל רבים מהפויסקים חולקים על זה, ולכן הלוך למעשה לא לחתוך לחתיכות גדולות קצת, שהן לא מוגדרות כתחינה, וריסוק המאכל זה יהיה אסור לכל הדור. אבל בדבר שראוי לאכילה לבעל, כן, אנחנו חוזרים שוב לרעיון של, כמו שאמרנו שבהכנת מאכל לבעלי חיים בשבת מותר להפוך דבר שאינו ראוי לאכילה לראוי לאכילה. בדבר שראוי לאכילה לבעלי חיים שלפניו, אז אסור לעשות פה חכום עם פעולה כלשהי כדי להשביח אותו. ולכן, כן, כי זה תכף זה, אסור גם לעשות פה שום פעולה שיש בה סרח של יצור מלוך, וגם בסמוך לאכילה שבעלי חיים. ולכן אסור לדוגמה לחתוך מאכל שאפשר לחתוך בשלמותו, כדי שירב יותר לחיקו של הבעל חיים. גם אם הוא חותך את זה לחתיכות גדולות, שאין להם חשש לאיסור תחינה. אבל דבר שראוי לאכילה רק בדוחק, זה נחשב כאינו ראוי לאכיל. עד כאן בינן דברים בהלכה שנלמד היום. אתמול למדנו, על אחת מהנותנת מלאכות שעשרות בשבת, שמלאכת תלש, והעיקר שמלאכת תלש היא ערבוב של מוצר, ונוזל והפיכה לבלילה, והפיכה שלהם לבלילה אחת. באיסור מלאכת לישה, יש הבדל בין סוגי הבלילות. יש בלילה אהבה, שאסור לעשות אותה מדאורייסה, ויש בלילה רכה מדרבנן. והתירו חכמים להכין בלילה רכה כדי על ידי עשיית שינוי בסדר הערבוב של הנוזל המוצק. ויש רואים שמלבד השינוי הזה צריך לעשות שינוי גם בגיבול, דהיינו בבחישת החומר. יש כאלה אומרים שאין צורך בשינוי נוסף. עד כאן בעניין הזה, נפליג בימים אחורה. זכר במה שלמדנו, האם מותר להשאיר בשבת פקקים מפלסטיק ופקקים קטר, פרזל של בירה. פקק הברגה שעשו מפלסטיק, שבזמן שמסירים אותו נפרדת הבת, יש אומרים שזה כפקק מתכת. שיהיה אסור להסיר אותו משום הקרפת, משום חתך. יש אומרים שזה לא כפקק מתכת בגלל שזה פלסטיק. ניכר היטב שהטבעת שמחוברת בקצה הפקק לא מגוף הפקק אלא תוספת שמחוברת אליו. ולכן נחשבת הטבעת הדבקה של ציט על גבי הבקבוק שמותר להסיר אותו. פקק מתכת שמכונה כתר, שמצוי בדרך כלל בימינו בבקבוקי בירה, זה לכל הדעות מותר להסיר אותו בשבת. ולמה? בגלל שבעשרה שלו לא נותר שום דבר, הוא לא נשטף כלום. למרות שהפקק מתקם שהוא מסיר אותו, אין בזה איסור סויסר, בגלל שניתן להשתמש בשימוש חוזר גם אחרי שהוא יתקם קצת, גם מטעמים נוספים. אנחנו ממשיכים רבו יסיין עדי הפרים איתנו דבלי, למי נולד תינוק בעל שני ראשים? ושמאלי באיזה יד בניח תפילים? ומה קרה לציציות של מר ברבשי? על כך, ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת בנוכס, דף למד זין. אנחנו מגיעים למדור נפלא, כי נרחוך ומסילה ששורים. פרק יוטט אומר המסילה ששורים, שהנה ראוי לכל חסיד, שיתכוון במעשיו לטובת דורו כולו, כדי לזכות אותם ולהגן עליהם. וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו, וגם בתפילתו בפועל, אומר המסילה ששורים. יש פה סיפור מהקהל טארג, מעלון הנפלא. יום הכיפורים תשל"ד, הגאון רבי ציון פלמן הולך להתפלל בוותיקין. הוא רואה את הרב שטיינמן צועד לכיוון כל חזון איש, מכיוון רחוב רשב"ם. אז הוא שאל אותו, סיפר רבי ציון פלמן, מה הוא מגיע מהבית הכנסת, לא מהבית? מספר לרב שטיינמן דבר פלא, כשישנתי ראיתי את המילים קרא שטן, שעות רי שבקרא, מנותקת מרחפת מעל התיבה. כיוון שזה לא יום כיפור, אז התעוררתי בפחד. שזה יום זה מה טיבו, סימן רע, סימן טוב. מיד קמתי, הלכתי לסטייפלר. סיפרתי לו. לקח ספר תהילים, נתן לי, שנינו ביחד אמרנו, זמן ממושך פרקי תהילים. ולכן עכשיו אני הולך מהבית. אני הולך מהבית שלו, כי הוא יבטיק לי. זה היה ברבוי זה בתף של נמד אלב. כידוע באותו היום נפתחה מלחמת יום כיפור. אחרי תקופה, שרבן ציין זה צהל, הגעתי לסטייפלר, סיפר לסטייפלר, מי יודע מה יכול לקרות בלי אותם תהילים שהיה בלילה כיפור. שזה עוד קודם הצרה, כן? ידוע, כמו שאומרים בחז"ל, שתפילה לפני הצרה מועילה הרבה יותר מאשר בתוך הצרה. רבן ציין שהתפעל מהמעשה, וסיפר את זה בישעיתו, ברבי, באחד מהשיעורים, כשאמרנו זה הרב שטיינמן, ביקש שלא לספר את זה יותר. אכן לימים, כשהבשר בנצין שאלת על פרטי הסיפור, אמר לו שאחרי שהוא ביקש לו לספר, זה כאילו נשכח ממנו. אבל היה עד נוסף לאותו מייסי, באותו שנה אחרי הנץ, בכל חזון איש, כשהגאון רבי משה ברנשטיין יצא מבית הכנסת, הוא פגש גם את הרב שטיינמן, שהפנים שלה שוברות דואגות, פחד שם הזה מחולשת הצום, שאל אותו, לשלמה, הוא אמר לו שהוא חושש מחזיון לילה, סיפר לו. רבו ששמע השתומם, ברך את רבנו הגמר חתימה טובה ונפלא, קנה לדרכו בלב כבד. בצהריים, שעה שתיים, שהכריד את ארץ ישראל תפילת ההזעקה, מפה לאוזן נפלה, וכולם הבינו שמלחמה פרצה, אז שוב פגש אחרי צהריים לעץ של הסמינכה, שוב פגש. הרב שטיינמן רב מוישה ואמר לנו, אולי זה הפתרון של החלום. ועוד בערבו של יום, רב מוישה ראה צורך לספר את מה שקרה לידידו, הרב באמת לזה צל, והוא ספר את זה לבנים שלו, שיבטלו לחיים טובים. כמה השם יעזור, שנזכה לנצל את הימים האלה, ולנצל כל גזרות טועות ואכזריות. ולקראת סיום, המדור הנפלא, חפצים בחיים, רבו ישראל, עשר שימי תשובה, בואו. שרפו ללימוד הנפלא, אין לך סנגור יותר, איזה סנגור נפלא זה ליום הכיפורים. בסדר הלימוד הימים מתחילים היום את הפתיחה, שבאה אחרי ההקדמה, חבוצחן יבר שם שהטעם, שהקדוש ברוך הוא עשה לדבר בשנורא, תוך האהבה של עולם הישראל, הוא רוצה בטובה שלהם, קרא להם בונים, חלק השם, ועוד ביטוי אהבה וחביבות כהנה וכהנה, ועל כן הרחיק מהם, את כל המידות הרעות, בפרט בלשנור ואחילוס. שאלת השאלה, האם גדר של איסור ושנור הוא בזה שזה מידע רע, כמו שמה שלומר חובץ חיים כאן, או שהעניין הוא נזק והצער שנגרמים לזולת, שעלה מספר את הגמות. הביאו מוסף אם עומדים על החקירה הזאת, הם מביאים שאכן לעלן מזוהר חובץ חיים שהתורה הקפילה על השנור, שהיא מידע רעה מאוד, וגם לא יצא מן השום נזק, הוא כותב שככה מוכח מהרמב״ם מרבן יוינה. למעידך, מקום אחר, בהמשך כתוב חובץ חיים שמלבד זאת יש דין נוסף, קצת שהוא גויר אמרו לחווי רוי בגוף או בממוינו, מה יצר לו, מפחיד אותו. אפילו שאין בעצם הדברים כל גנות, ויש כאן מפחיד להלוך על בין שני סוגי הסירום האלו, שיהיו זכרו אם ירצה השם בהמשך הלימוד. ולשימו אותה את חזקות היומי, אמר הרמב"ם בהלכות תשובה, יום הכיפור הוא מזמן תשובה לכהן, ליוחיד ולרבים, והוא קץ מכילו וצליחו לישראל. לפיכך חיוב עם הכל לעשות תשובה ולזוודת ביום הכיפור. אומר הפלא יועץ בספר שלו יעד וחסידים, אומרים וידוי מבלי לשים לב, וידויים לא יועילו לאוצרות רשע, ועד רבה, וידוי כזה מכריעו לכף חובה, הוא מוסיף עליו איבה, שם רחם. מה שקורה למי שאומר וידוי מבלי לשים לב, אומר הפלא יועץ. תשתדל היום ללמוד את פירוש הוידוי, וכשאת אמרת הוידוי, נכוון לקיים מצווה, מצווה, מצווה זה יזוודו את חטוסו. שמעזור שנזכה לתקן את מה שאנחנו צריכים לתקן עד יום כיפר, נמצא לנו עוד כמה ימים. הבולטר מסיים מיודו, כדי לשבוך ידו עזרינו, שיהיה לכולם המשך יום נפלא ושבוע טוב, ובשורות טובות, וגמר חסים את אויבי עלינו ועל כל ישראל, אמן.